שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש פרק חלק. ואנחנו בדף קוף א', עמוד א'. תנו רבנן, אנחנו בסוף העמוד. כשחלה רבי אליעזר, אז זה פעמיים שמספרים לנו על כשחלה רבי אליעזר, ויש לנו האמיתי שלושה סיפורים על כשחלה רבי אליעזר. יש רבי אליעזר, הסיפור הראשון שלמדנו על תלמידיו שנכנסו לבקרו, אחר כך הסיפור השני שמופיע כאן, והסיפור השלישי במציאה כיצד מת רבי אליעזר. כן, זה הסיפור השני. תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו ארבעה זקנים לבקרו. כלומר, זה כבר לא תלמידיו, אלא אנשים שהם במדרגה שלו. נכון? מה? לא. עשינו לפני כן, אמר רבא בבר חנה, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמר להם, חמה עזה יש בעולם. נכון? לכן אני ציינתי בתחילת דבריי, כדי שלא תשאל השאלה שלך, שיש לנו שלושה סיפורים. האחד שכבר קראנו, שנכנסו תלמידיו, השני זה מה שאנחנו קוראים עכשיו, והשלישי בבא מציע על מותו של רבי אליעזר. תנו רבנן, כשחלה רבי אליעזר, נכנסו ארבעה זקנים לבקרו. אם כן, לא מדובר פה על תלמידיו, כמו בסיפור הקודם, כפי שציינתי, אלא מדובר על אנשים שהם במדרגתו. רבי טרפון ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא. טוב, ארבעת החכמים האלה הם לא סתם חכמים. רבי טרפון מייצג בעצם את בית שמאי. בסדר? יש לו אם כן נטייה של אוטסיידר. הוא זה שלמשל היטה בקריאת שמה של ערבית. כדי לצאת ידי חובת, בית שמאי וסיכן עצמו מפני הליסטים. רבי יהושע הוא המתנגד הראשי של רבי אליעזר. לבריאות. ורבי אלעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן עזריה אין לו קשר ישיר לרבי אליעזר, אבל הוא מהחבר'ה שעזרו למרד נגד רבן גמליאל. גם הוא במידה מסוימת הטראבל מייקר. ורבי עקיבא. כן, אז רבי עקיבא הוא היחיד פה שהוא תלמיד. עכשיו, אתם מכירים, יש איזה ברייתא שלא מופיע בגמרא, אבל מפורסמת, מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון. מזכיר לכם משהו? שהיו מסובים בבני ברק וכו'. כלומר, אותם חבר'ה חוזרים פה. כן? למה הוא בן 18? הוא תמיד היה בן 18, זה עבר לו אחרי שנה. מי אמר לך שפה הוא בן 18? זה מה שאני לא מבין. אני לא מבין. למה אתה אומר שרבי אלעזר בן עזריה בסיפור הזה הוא בן 18? על סמך מה האמירה הזאת? לא מוסמך, נכון? אז אנחנו יורדים מזה. רבי אלעזר בן עזריה הוא לא בן 18 פה. חוץ מזה, זקנים, הכוונה חכמים, כן. בסדר, אז הוא לא מסביר את זה על פה. אבל לשם לא כתוב זקנים. זה מעניין מאוד, זה מאוד מעניין, אבל מה זה קשור לסוגיה פה? אתה רוצה להסביר אותו? הוא כבר מספיק אוכל את עצמו על זה שהוא אמר דבר לא נכון. תפסיק לדוש בזה, כן? אתה חופר לו. עכשיו, מה שאני אומר, שהחבורה הזאת היא חבורה שיש לה היסטוריה משותפת. הם כבר היו מסובים בבני ברק והיו מספרים יציאת מצרים כל אותו הלילה וכו'. כלומר, יש להם עניין, יש להם עניין משותף. ורבי אליעזר הוא כנראה הראשון שהולך להסתלק מן העולם, מתוך החבורה הזאת. סתם ככה, רבי עקיבא, כפי שציינתם, הוא התלמיד, הוא הצעיר מכולם. כן, מה אתה אומר? רבי אליעזר, כן, ודאי, זה של תנורו של אחנאי. דיברנו על זה כבר. מה הבעיה?
אז יש לו היסטוריה גם בתנאי.
עם רבי יהושע, מה שאמרנו, כן, כן, ודאי, הוא ורבי יהושע, זה לא הולך בקלות. אבל פה הם כנראה חברים טובים, כלומר, הם לא רוצים יותר מדי להפריע לו. רבי עקיבא הוא הצעיר שבכולם, הוא זה שמתכנן את המרידה ברומאים בבוא הזמן. כן? אבל רבי עקיבא לא פועל לבד, הוא פועל מתוך החבורה של הזקנים האלה. נענה רבי טרפון ואמר, טוב אתה לישראל. כולם אומרים לו שהוא טוב לישראל. למה? כי זרקו אותו לקנטים, נכון? נידו אותו, את רבי אליעזר. אז כולם באים להגיד לו, תשמע, אנחנו אוהבים אותך, אתה חשוב, אנחנו זקוקים לך. כן? טוב אתה לישראל. מטיפה של גשמים. שטיפה של גשמים בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. אז אם כן, אתה טוב יותר מטיפה של גשמים. רבי נענה רבי יהושע ואמר, טוב אתה לישראל יותר מגלגל חמה, שגלגל חמה בעולם הזה, ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. נענה רבי אלעזר בן עזריה ואמר, טוב אתה לישראל יותר מאב ואם, שאב ואם בעולם הזה ורבי בעולם הזה ובעולם הבא. מה הם רוצים מהחיים שלו? מה הם באים לומר כאן? טוב אתה לישראל מטיפה של גשמי, גלגל חמה, אבל... ומה כל אחד הוסיף על השני? למה משמש הגשם? טיפה של גשמי, מה היא עושה? היא מצמיחה, אבל היא כשלעצמה, היא עדיין לא המטרה, נכון? המטרה היא מה שיצמח מזה, כלומר, מה בעצם נאמר על רבי אליעזר? שהוא מחנך דגול, הוא כמו טיפה של גשמים, שמגדלת את התלמיד. מה זה? עוד יותר טוב, הוא האמצעי, כלומר, הכישרון העיקרי שרבי יהושע ראה, שרבי טרפון ראה אצל רבי אליעזר, זה היכולת להעמיד תלמידים. נכון? כמו הטיפה של גשמים. שהטיפה מגדלת, אף רבי אליעזר מגדל. זאת מעלה, לא? טוב, זה מעלה טובה. מה רבי יהושע אומר? שהוא יותר מגלגל חמה. מה עושה גלגל חמה? אחרי שיש כבר טיפה של גשמים, אז צריך את השמש כדי לגדל. כלומר, הוא משלים, כלומר, הוא מלווה את התלמיד גם אחרי התחלת קבלתו מרבו, הוא ממשיך לקבל ממנו. אז הוא בבחינת גלגל חמה. גלגל שחוזר על עצמו כל הזמן. ורבי אלעזר בן עזריה אומר, יותר טוב מאב ואם. אב ואם זאת ההשלמה השלמה של האדם. לא רק טיפה ולא רק גלגל חמה, אלא שלמות האדם. הרי שלושה שותפים יש באדם, אבי ואמו והקדוש ברוך הוא. מה?
השלמות היא האישה.
כי כנראה, האישה זה כבר העבודה של התלמיד עצמו. שאמרו, הוא רואה חיים עם האישה אשר אהבת, זה לימוד תורה. נכון? זה יפה לדבר במשלים. כנראה. זה חמוד, לא? נענה רבי עקיבא ואמר, רבי עקיבא נתן להם לדבר, והוא אומר, חביבין ייסורין. ובמקום להגיד לו כמה זה טוב, כמה הוא טוב, אומר רבי עקיבא, איזה כיף לך, שאתה מתייסר. אמר להם, שמחוני, ושמע דברי עקיבא תלמידי, שאמר חביבין ייסורין. אמר לו, עקיבא זו מניין לך. וזה דבר מאוד מעניין. ההנחה שייסורין זה דבר טוב, היא לא הנחה מובנית מאליה מהיהדות. כן, לכאורה, מה שיש סיפור על בגמרא במסכת ברכות, ששאלו את רבי יוחנן, כשהוא היה חולה, אמרו לו, חביבין עליך ייסורין? אמר להם, לא הן ולא שכרן, לא רוצה. מזה אתה לומד מספר דברים, בדברי רבי יוחנן. א', שלא צריך ייסורים. ב', אם כבר, אז יש להם שכר. כלומר, צריך לדעת לנצל אותם. אם כבר באו האיסורים, תשתמש בהם. אבל היה אפשר להשיג את אותו הדבר שאתה משיג על ידי האיסורים, היה אפשר להשיג בלי האיסורים אם היית עושה את הדברים בזמן. כן? כלומר, האיסורים זה לא אידאל. אין מזוכיזם רוחני, אבל יש ניצול בדיעבד של המצב. אבל אם כבר הם באו, אז הם חביבים, כי הם באים כדי לתקן. הם באים לעשות לי טוב, איזשהו שינוי בעצמיות של האדם. מובן? לכן אומר לו רבי עקיבא, חביבים ניסוי, אבל צריך בשביל זה ראייה. מעניין מאוד שאף אחד מהחכמים לא חשב לומר שאין ייסורים. יש סיפור חסידי כזה על רבי זושה, ששלחו לו אדם שהיו לו הרבה ייסורים, ואמרו לו, אם יש לך כל כך הרבה ייסורים, לך לרבי זושה, הוא יסביר לך איך להתמודד עם הייסורים. כי רבי זושה היו לו הרבה ייסורים. אז הוא הגיע לרבי זושה, אמר לו, רבי, אמרו לי לבוא אליך, כדי שתסביר לי איך מתמודדים עם ייסורים. אמר לו, רבי זושה, כנראה לא שלחו אותך אל האדם הנכון. לי אין ייסורים. כלומר, רבי זושה חי את החיים שלו באופן כזה שהייסורים בכלל לא נגעו בו. עכשיו, אתם רואים שאצל חכמי הגמרא עוד לא הגיעו למידה הזאת של רבי זושה. אצל חכמי הגמרא אומרים, כשזה כואב, זה כואב. אל תספר לי שזה לא כואב. זה כואב. אלא אולי זה חביב, אבל אל תגיד שזה לא כואב. כן. מה השכר בייסורים? זה השאלה. כי הרי לכאורה, למה שיהיה שכר על זה? זה לא מצווה. נכון. אלא הייסורים, הם משנים את האדם. זה השכר. הם משנים אותו. כמו שמצאנו למשל לגבי איוב. איוב, יש לו ייסורים, נכון? ספר איוב מתאר לנו צדיק שמתייסר. אז זה לא כך מובן. אם הוא היה רשע, אפשר להבין למה יש לו ייסורים. זה עונש. אבל איוב הוא צדיק, אז למה יש לו ייסורים? אז החברים שלו מנסים לתת לו כל מיני הסברים. אליפז אומר לו פלפול כזה, בלדד אומר לו פלפול כזה, צופר אומר פלפול כזה, אליהו אומר עוד פלפול. ומה אומר להם איוב? לא רוצה להשמע. כן? מה אומר איוב? כואב לי, כואב, כואב. כן, אבל תירגע, אנחנו רוצים להסביר לך משהו. לא רוצה, כואב. מעצבן כזה איוב, נכון? מה אומר הקדוש ברוך הוא לאליפז התימני? אתה ושני רעיך לא דיברתם אליי נכונה כעבדי איוב. הוא דיבר נכון, אתם לא. אז אם ככה, אז למה באים הייסורים? אז בסוף הספר, הקדוש ברוך הוא מדבר עם איוב. ומה הוא מסביר לו? הוא לא מסביר לו כלום. הוא מדבר איתו ושואל אותו 50 שאלות, כנגד 50 שערי בינה, ואיוב לא יודע לענות, ואז איוב אומר, וואה, עכשיו אני מבין. מה הבנת? לא הסבירו לך כלום. אלא הוא הבין שהייסורים היו ניסיון של הקדוש ברוך הוא לדבר עם איוב. למה? לא, אי אפשר. אם אתה שם, אתה מאוזניים, אפשר לדבר. אז הקדוש ברוך הוא ניסה להוציא את התמי האוזניים של איוב. זה כואב כי הוא לא רוצה להוריד. כלומר, אם אדם יש לו איזו מסכה מאוד מאוד חזקה, אז צריך לקחת מקדחה כדי לקדוח. פשוט. מה אמר השמה השטן? השטן אמר, אחינם ירא איוב אלוהים, הלא אתה, מה המשך? סחת בעדו. סחכה. ובעד ביתו, ובכל אשר לו מסביב, מעשה ידיו ברחת, ומקנהו פרץ בארץ. אז איוב מפוצץ מרוב יש. הוא כל כך מלא בישות, שהוא לא מזדקק מעבר ליש שלו. לכן אומר הקדוש ברוך הוא לשטן, ואומר השם אל השטן, מאין תבוא. אתה בא להזכיר לאיוב שיש עין מעבר ליש. מובן? איוב היה אדם מסודר מאוד. היו לו 7 בנים, 3 בנות, היה לו 7,000 צאן, 3,000 גמלים, 500 צמד בקר, 500 צמד אתונות, ועבודה רבה מאוד, והיה האיש ההוא גדול מכל בני קדם, והלכו בניו ועשו משתה בתשיומו, וקראו לשלושת אחיותיהם לאכול ולשתות עמהם, והיה כאשר הקיפו ימי המשתה, ויקרא להם איוב ויקדשם, ואלה עולות מספר כולם, כי אמר איוב, אולי חטאו בניי, וברכו אלוהים מלבבם, ככה יעשה איוב כל הימים. כלומר, איוב היה מסודר בכל הבחינות, כלכלית, משפחתית, עם אלוהים, מסדר לו את הקורבנות שלו, כל שבוע אלוהים מקבל צ'ק, מסודר, בלי איחור בתשלום, הקדוש ברוך הוא מקבל את העולות שלו, כל שבוע, כן? הכל מסודר אצל איוב, כל כך מסודר שהוא לא מכיר את הקדוש ברוך הוא. לא, הוא לא צריך לפחד מכלום, הוא צריך פשוט להיפתח. אז זה מה שאמר השטן, איוב במצב חסום, הוא יותר מדי מלא. צריך לעשות איזה פתח אחד קטן שהאוויר יצא, ואז הוא יוכל להיפגש עם הקדוש ברוך הוא.
זה יכול לעשות על ידי דרך אחר?
אני לא יודע. היה אפשר אולי שאיוב יעבור איזה מהפכה פנימית. ואיוב היה יכול היה להבין את זה, כי הוא שם לב שהוא קצת מפחד שהמסר לא עובר לבנים. סימן שהעולם עכשיו בשינוי, ואיוב לא רוצה להתאים את עצמו לשינוי של העולם. ברור? אז זה מה ש... זה השכר של איוב, שהקדוש ברוך הוא מדבר עמו. ולכן איוב אומר, לשם האוזן שמעתיך, ועתה איני רעתך, על כן אמאס וניחמתי על אפר ואפר. מובן? טוב. מה, רבינו הקדוש גם הוא התייסר? כן, זה כמו רבי למד את איוב. רבינו הקדוש, למד את איוב. ברור? אגב, מעניין מאוד. רבי יוחנן בדיוק עבר את הייסורים של איוב גם כן. היו לו 10 בנים, כולם מתו, נכון? 10 ילדים, כולם מתו, וגם הוא חי בתקופה של מעבר. בקיצור, הכל עובר על רבי יוחנן כמו איוב. הוא ילמד להיפתח. נכון, אז לכן אומר רבי עקיבא שלמד את ספר איוב כמו שצריך, אומר חביבים ייסורים. טוב, רבי עקיבא חטף אותה בסוף בגדול, ייסורים, נכון? טוב, אמר לו, עקיבא זו מניין לך. כלומר, רבי אליעזר לא משתכנע בקלות מהסיפור הזה, הוא לא שומע דרשות של רבנים שזה טוב להתייסר. רבי אליעזר אומר, אתה אומר שזה טוב ייסורים, רוצה לדעת? כן? כלומר, יש פה איזו נימה של ביקורת אולי של רבי אליעזר נגד רבי עקיבא. איך אתה יכול להגיד דבר כזה? כשזה כואב, זה כואב. זה? אגב, יש ביטוי של רבי עקיבא, כל דעביד רחמנה, לתו עביד. כן? הוא לא אמר, כל דעביד רחמנה, תו הוא. זה גידוף. וכמו כן, גם רבו של רבי עקיבא, נחום איש גם זו. אמר גם זו לטובה. הוא לא אמר גם זו טוב. כלומר, אי אפשר להתכחש מן המציאות הקיומית של הסבל של האדם. כן? מי שאומר אין סבל, זה צחוק, זה לצנות. יש ייסורים, וכשזה כואב, זה כואב. אבל אנחנו יודעים שזה לטובה. יהיה טוב מזה. לכן שואל אותו רבי אליעזר, עקיבא זו מניין לך. אמר, מקרא אני דורש. הנה יש פסוק. בן שתים עשרה שנה מנשה במולכו, וחמישים וחמש שנה מלך בירושלים וגומר, ויעס הרע בעיני השם. כמה רע עשה מנשה? וואו, המון רע. וכתיב, גם אלה משלי שלמה, אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה. מי זה חזקיה בשביל מנשה? אבא שלו. בסדר? מכאן שחזקיה, אם יש לו אנשים שמעתיקים את משלי שלמה, קל וחומר שהוא גם כן תלמיד חכם, נכון? חזקיה מלך יהודה.
וכי חזקיה מלך יהודה. לכל העולם כולו לימד תורה, ולמנשה בנו לא לימד תורה. ברור שחזקיה מן הסתם השתדל ללמד גם את מנשה, של לעשות את הטוב ולא לעשות את הרע. ובכל זאת, מנשה עשה את הרע, מכאן שכל החינוך של חזקיהו לא היה שווה גרוש. פה הוא אומר שכן לימד אותו תורה. שתסתדר, מה? אני לומד עכשיו את הסוגיה פה. אלא, לא, זאת האמת, אני עכשיו לומד את הסוגיה במסכת סנהדרין. אלא, מכל תורה שתרח בו, ומכל עמל שעמל בו, לא העלה הוא למוטב, אלא ייסורין, שנאמר, וידבר השם את מנשה ואל עמו, ולא יקשיבו. ויבא השם עליהם את שרי הצבא אשר למלך אשור, וילכדו את מנשה בחוחים, ויאסרו בנחושתיים, ויולכוהו בבלה, וכתיב וכיעצר לו, חילה את פני השם אלוהיו, ויקנה מאוד מפני אלוהי אבותיו, ויתפלל אליו, ויעתר לו, וישמע תחינתו, וישיבהו לירושלים למלכותו, וידע מנשה, כי השם הוא האלוהים. אם כן, מה שינה אותו? הייסורין. הלמדת שחביבין ייסורין. כלומר, אנחנו קוראים כאן מקרה קיצוני, אדם ששום דבר לא יכול לפעול עליו, מלבד הייסורין. משמע שהייסורין שינו משהו בעצמיותו. משהו שהוא הבין דרך הייסורין, משהו שהוא לא הבין מקודם. אם כן הייסורין, חביבין, אומר רבי עקיבא. בסדר? טוב, תנו רבנן. לא, לא נסתיימה. אבל מה אתה רוצה? רבי אליעזר לא אמר כלום. כן? יש. זה הזה, נכון? מה, זה לא מזוכיזם? הוא צריך לעבור שינוי. עכשיו, מה כל כך מיוחד ברבי? אני רוצה להגיד משהו. מה הייתה תכונתו של רבי אליעזר? מה אמר עליו רבו רבן יוחנן בן זכאי? בורסוד, לא בורסיד, בורסוד, שאינו מאבד טיפה. נכון? ואמרו עליו חז"ל, שרבי אליעזר מעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. אז מה זה רבי אליעזר? זה נאמנות מוחלטת למסורת. נכון? הוא בורסוד שאינו מאבד טיפה, והוא לא אומר דבר שהוא לא שמע מפי רבו. מה חסר לו? התחדשות, יפה. ואז יש במשנה כתוב שרבן יוחנן בן זכאי אמר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אליעזר בכף שנייה, מכריע את כולם. אבא שאול אומר בשמו, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים, ורבי אליעזר אף אימהם, ורבי אלעזר בן ערך בכף שנייה, מכריע את כולם. מה המחלוקת בין המסורת הראשונה למסורת השנייה? כן, הרי מי זה רבי אלעזר בן ערך? מה הייתה תכונתו? כמעיין המתגבר. זאת אומרת, הכוח של ההתחדשות חצר אצל רבי אליעזר. לכן הוא צריך ייסורים. נכון. בסדר, אז תעשה את הייסורים של רבי אלעזר בן ערך. כן. כי זה... לא. הייסורין זה גורם לאדם להיפגש עם עצמיותו. לכן אמרו, ייסורין ממרקין כל גופו של אדם. מה זה גופו של אדם? לא הגוף, אלא גוף, כמו גוף הדעובדה, גוף המעשה. הדבר עצמו נקרא גוף. גופו של דבר. לכן, הייתי אומר ככה, כשאני לומד למשל משהו שמרגש, זה פועל על החלק הרגשי שלי. אם אני לומד משהו חכם, זה פועל על החלק האינטלקטואלי שלי. אם אני עושה התעמלות, זה פועל על הגוף שלי. אם אני חולם, זה פועל על הדמיון שלי. אבל שום דבר לא פועל עליי. רק על, זה פועל על הכוחות שמתפשטים ממני. כי השינוי בעצמיות זה עובר דרך הייסורין. הייסורין זה מחזיר אותי אל עצמי. לא אל התלם, אל עצמי. מתוך שאני מגלה את עצמי, אני פועל בהתאם לזה. לא, הייתה לו עצמיות, אבל צריך לעבור שינוי בעצמיות. כלומר, לכן רבי אליעזר לא יכול היה להתאים את עצמו לדור הבא. לכן הוא נודע בסוף. כן. רבי אליעזר אומר, איזוהי דרך ישרה שאדם, שיבוא לו אדם, עין טובה. נכון. עין טובה, נכון. זה הדרך שצריך לאמץ. זה מה שהוא צריך לעשות כדי לעבור שינוי. הייתה לו עין טובה, הוא השתדל. כן, ברור. כן. רגע, התגלות או לא התגלות? תחליט.
סוג של.
אם זה התגלות, אז זה התגלות. אז זה כבר לא ייסורים. כלומר, הבעל הסולם, הרב יהודה לייבשלג, אומר שיש שני דרכים בעולם. דרך התורה ודרך הייסורים. כל דבר, אז מה זה ייסורים? כל דבר שהוא לא תורה. תורה זה ההתגלות. יש שהקדוש ברוך הוא מגלה לך את רצונו. דרך התורה למשל. דרך הנביאים. דרך ההלכה. הרבה דברים יש, נכון? ויש דרך הטבע או דרך הפילוסופיה או דרך המוסר הטבעי וכדומה. זה נקרא ייסורים. יש מדרגות של ייסורים. הגמרא אומרת מה זה ייסורים? אדם רצה להוציא מטבע מן הכיס ויצא לו מטבע אחר. זה נקרא ייסורים. לא צריך ייסורים איומים. מספיק שהוא רצה להוציא שקל ויצא לו 5 שקל. זה נורא, רציתי שקל.
תתברך הרב, אתה אומר, או שאני לומד תורה ואני מקיים את החיים שלי על פי התורה וכל דבר אני הולך על פי התלם, ואז לא יהיה ייסורים, או שאני...
לא, 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 לא. יש התגלות שהיא מוציאה מן הייסורים. ההתגלות זה לא ללכת לפי התורה, זה לא נקרא להיות דתי. כי להיות דתי זה לפעמים אדרבה, זה סגירות. יכול להיות שהוא סגור, הוא צריך לשמוע את דבר השם.
מה הכוונה?
מה?
לשמוע את דבר השם.
זה פשוט מאוד. לשמוע את דבר השם זה להיות קשוב לכוונה של הקדוש ברוך הוא דרך התורה.
מי יודע מה הכוונה של הקדוש ברוך הוא?
ככל שתלמד, תדע יותר. אם לא תדע, תעבור ייסורים.
אבל עד שאני לא אלמד, אני אעבור ייסורים.
נכון. כל אחד מאיתנו עובר ייסורים.
אני מתחיל בריק, והקדוש ברוך הוא...
זה עצמו הייסורים. כלומר, זה שאני לא יודע, זה עצמו הייסורים. כמו שהרב קוק כתב על עצמו. וכי צער קטן הוא לי, שאיני יכול לבטא את השם באותי, להגות את השם באותיותיו, זה הייסורים שלו.
אני לא מדבר על ייסורים, אני מדבר על ייסורים שכל אדם ואדם עכשיו יתקע לך הרכב באיזשהו מקום, זה שלא למדת.
או שהוצאת מטבע שלא רצית. זה לא משנה, כלומר, זה עניין בערכים, כלומר, איך שלא תיקח את זה, באיזה מדרגה שלא תהיה, היעדר התגלות זה ייסורים.
בסדר, אבל כשאין התגלות, דורשים מהאדם דברים שהוא לא יכול להגיע אליהם. ללמוד תורה בשביל לדעת את כוונת
הבורא,
זה
הרי
בגיל
80.
איך אתה יכול להגיד?
לא, לא. על זה נאמר, ואתם מדבקים בשם אלוהיכם, חיים כולכם. מתי? היום. ברור. כן, מה? כן, הוא רואה ייסורים בתור משהו נורא והיום, מחלות, אסונות, דברים כאלה. לא, לא דווקא, זה מה שאני הסברתי לך. שעצם העובדה שאני מחוסר ההתגלות, זה עצמו הייסורים. למשל, יש אנשים שרואים את היופי של העולם, אסתטיקה. אומרים, וואו, National Geographic ממלא להם את הראש. אתה איתי? אתה יודע מה זה National Geographic? כן. וזה ממלא להם את הראש. זה ייסורים איומים. כי אין דבר יותר מדכא מנוף מרהיב. בגלל שהנוף עם כל יופיו לא מדבר. כשהעץ הוא ירוק, מה אכפת לו לים שהעץ הוא ירוק? שהעץ הוא ירוק.
יש בסיס של
איסורים
שזה חוסר
התגלות. נכון. האיסורים האיומים ביותר זה האיסורים של היוונים הקדמונים. היוונים הקדמונים המציאו מוסד מדהים. התיאטרון. שמעת על זה? מה זה התיאטרון? התיאטרון במקור זה מוסד דתי. כן, היו אפילו מקריבים קורבן לפני ההצגה. מה זה אתה יכול לראות בתיאטרון בבית שאן בחפירות? רואים שם את המקום עם המזבח. כן, ממש, ליד הבמה, כן, לפני שמתחילים את ההצגה, יש מקום, מקריבים, כן, עם פסל של האל והכל, כל דברים האלה. עכשיו, מה בעצם היו מציגים על הבמה? אלים. השחקנים שיחקו את התפקיד של אלים, והם לבשו מסכות. מסכות שהם הרזיקו ביד ככה. והם עשו כאילו הם האל פלוני והאל אלמוני. מה זה ה... זה צחוק? אלא הם חיכו שהאל יבוא, והוא לא מגיע. אז בינתיים עושים תרגילים על יבש. ולכן ביהדות אין תיאטרון. כי האל הגיע. אז לא צריך לעשות הצגות. מתי התחילו ההצגות ביהדות? ההצגות של פורים. פורים שפיל. כי פורים זה בדיוק המצב שבו הקדוש ברוך הוא מתחיל להסתיר את פניו. אז יש הצגת תיאטרון. בסדר? אז זה ייסורים איומים. אם אתה חושב על זה עד הסוף, אין לך דבר יותר קשה מזה.
החידוש הוא, לפי מה שהבנתי מהדברים שלך, שכל הייסורים שבעולם הם נובעים מחוסר ההתגלות.
לא. הייסורים הם חוסר ההתגלות.
אבל דיברת על מטבע עכשיו.
נכון, זה גם חוסר ההתגלות. כלומר, רציתי להוציא את המטבע הנכון. אם הקדוש ברוך הוא היה איתי, היה דואג שאני אוציא את המטבע הנכון. למה החשיכה הזאת? רציתי שקל, יצא לי 5 שקלים. זה ממש נורא והיום. אם אתה חושב על זה באופן מוחלט, זה איסורים קשים שבקשים. מובן? לכן, מה? אין השגחה? כן? או שהשגחה עזבה, או שאני עזוב מן ההשגחה. יותר גרוע. הרי מה מטריד את איוב בכל הסיפור הזה? אם אתם קוראים את ספר איוב, אתם רואים שאיוב מתלבט בדבר אחד. אולי אלוהים עזב אותו. ועצם זה שהשם מתגלה, זה כבר עונה לו על השאלה הזאת. למרות שהייסורים המשיכו. כן, הרי בשעה שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו, עדיין הוא חולה, עדיין הילדים שלו מתו וכו'. אבל הוא כבר יודע שזה לא במקרה. יש משמעות.
חוסר ההשגחה.
שמה הוא עזוב. נכון? זה מה שאמרנו. לכן לא הבנתי מה הוספת. בסדר. מה? כן, הייסורים, כלומר, אם יודעים לקלוט אותם כמו שצריך, לכן חביבים ייסורים. אם הם חביבים, אז זה ההתחלה של ההתגלות. בסדר? במרקים זה מנקה. כי זה פותח פתח בתוך העצמיות של האדם. והפתח הזה מאפשר לדיבור לבוא. מובן? מה תמיד יש התגלות? אפשר לומר, כן. יש התגלות דרך היעדר ההתגלות, כן. ודאי. אבל לא כל אחד רואה את זה. כן. מה?
אפשר להתחבר לעצמות של האדם גם לא דרך
ייסורים,
אלא גם דרך שמחה, למשל.
כן, לכן באמת רבי אליעזר תמה. איך אתה אומר שחביבים ייסורים? היה אפשר גם בלי זה. כן. נכון? אם אדם עושה את העבודה שצריך, אז אין צורך בייסורים. זה מה שאמרנו בהתחלה של השיעור. מה?
האם העקרון של התיאטרון זה בעצם היעדר השכינה
הרבה? שמרגישים כאילו שהאגו בא וכאילו שורש כאילו העבודה זרה והכל
שזה בעצם מרגישים
בפער ומתאים
את זה בצורה
נמוכה. כן, ברור. התיאטרון זה מעמד הר סיני שלהם. כן. דרך מסכה. לכן כשיש מפסיקה התגלות, עושים עגל מסכה. אז השאלה אם יש דבר כזה ייסורין של אהבה או לא. כן, זה מחלוקת במסכת שבת, האם יש דבר כזה גם במסכת ברכות, האם יש דבר כזה ייסורין של אהבה או לא. וזו מחלוקת גם בין הראשונים. הרמב״ם אומר שאין דבר כזה ייסורין של אהבה. ואילו רבנו סעדיה גאון אומר שיש דבר כזה ייסורים של אהבה. אז מה האמת? נו, לך תדע. אז אם כן, אנחנו רואים ממנשה מלך יהודה, שהייסורים שינו אצלו משהו. כלומר, רבי עקיבא רמז שרבי אליעזר צריך לעבור שינוי. כן, זה ממש חוץ לארץ. זה מה שאמר לו גם בסיפור הקודם. אמר לו רבי, אומר רבי עקיבא מצחק. כן, שהוא ראה את רבי אליעזר מתייסר. אמר לו, מה, אני לא בסדר? אומר, אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. כלומר, רבי עקיבא לא מוותר. כן, 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 זה... כנראה שבלי החוצפה של רבי עקיבא, רבי אליעזר היה ממשיך לסבול. אז כנראה שזה כדאי לו, לשמוע את החוצפה של רבי עקיבא. כן, 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 רבי עקיבא, רבי עקיבא לא מפחד, כן, כי באמת... מה? עזות תקדושה, קוראים לזה, כן? טוב. כן, והשאלה אם זה לא בגלל הכללה שלו, כן? הרבי אליעזר כילל אותו בעצם, אפשר לומר, בסוף ימיו. כן? כלומר, אתה עושה דברים, אתה צריך לשלם את המחיר. כן? טוב. תנו רבנן. שלושה באו בעלילה. אלו הן, קין, עשיו ומנשה. כלומר, מה זה עלילה? יש להם טענות. לקדוש ברוך הוא, אתה לא בסדר. כן, קין, עשיו ומנשה. קין דכתיב, גדול עווני מנשוא. אמר לפניו, ריבונו של עולם, כלום גדול עווני מ-60 ריבו שעתידים לחטוא לפניך ואתה סולח להם? אם אתה מסוגל לסלוח לעם ישראל כולו, תסלח גם לי. עשיו דכתיב, הברכה אחת היא לך אבי. קיבל. מנשה, בתחילה קרא לאלוהות הרבה, בסוף קרא לאלוהי אבותיו, וזה עזר. כלומר, יש סגנון של חוצפה, שאפילו לא עזות קדושה, אלא עזות סתם. כן, הגמרא אומרת, מקום אחר, חוצפה אפילו כלפי שמיה מהניה. כלומר, אפילו כלפי שמיים, החוצפה מועילה. צריך להבין למה. כי החוצפה היא מבטאת איזושהי נקודה שדרשה להתבטא, ולא היה לה דרך להתבטא, אלא דרך החוצפה. אבל זאת נקודה אמיתית. לכן צריכה לבוא. לכן חוצפה מועילה. כן? מעניין. מה זה אומר? זה אומר שיש בכל אדם נקודת קודש, שאם היא לא באה דרך הדרכים הרגילות, אז היא פורצת את דרכה בדרכים לא רגילות. על פי רבו, על פי המוסר, על פי המוסכמה החברתית, בדרכי החוכמה והתבונה. כן, לפעמים יש משהו שמתפוצץ. כן, זה, הרב קוק אומר את זה לגבי הקדושה שבטבע. שהקדושה הרגילה היא הקדושה שנגד הטבע. קדושה זה מתגבר על הטבע. מה עם הקדושה שבטבע? אמרו היהודים, נכון, אנחנו יודעים שיש קדושה בטבע, אבל קשה לנו להתמודד עם זה. אז בואו נשאיר את זה לסוף. כן, בינתיים אנחנו נפתח קדושה שמעל הטבע. קדושה שבטבע, נחכה, זה יהיה הסוגיה שנטפל בה בסוף כל הדברים. כן, כשאני אגמור עם זה, אני אטפל בזה. עד מתי? עד שהגיע הסוף. אומר הרב קוק, הסוף זה עכשיו. ולכן יש חילונות. מה דוחף באופן נסתר את החילונות ואת החוצפה שלה נגד הקודש? אומר הרב, הקדושה שבטבע שטובעת את אלבונה. אז היא מגייסת לצורך זה את החילונות. היא ממציאה את החילונות כדי לגלות את עצמה. כן? יש עדיין יהודי בשם א' ב' יהושע. מכירים? סופר ישראלי. והוא כתב ספר בזכות הנורמליות. מה זה בזכות הנורמליות? הוא אומר, העם היהודי הוא עם לא נורמלי. הוא היה בגלות הרבה זמן, צורת קיום לא נורמלית. הגענו לארץ, הגיע הזמן להיות נורמלי. מה זה להיות נורמלי? להיות חילוני. זה נקרא להיות נורמלי. ככה הוא אומר. כן? ואומר הרב קוק, הוא צודק. כן? הקדושה שבטבע טובעת את הנורמליות של החיים. אבל היא טובעת את זה באופן שבא להתנגש עם הקדושה שמעל הטבע. כן, זה המלחמה בין הדתיים לחילונים. אומר הרב קוק, זה המלחמה בין שור הבר לבין הלוויתן לעתיד לבוא, שבסוף אף אחד לא מנצח. כן, אלא הצדיקים באים ואוכלים את הבשר של שניהם. בסדר? זה באורות הקודש, חלק ב', הקודש הכללי, פרק כף ג'. מה הכוונה שצדיקים? מלחמת הקודש והטבע יעוין שם. מה אתה אומר? מה הכוונה שצדיקים באים ואוכלים את הבשר שלהם? הצדיקים זה מי שבא בשם השם, כך אומר הרב. כלומר, בשם האחדות. הם מבסוטים, הם רואים כניגיון מלבב זה. הם מבסוטים, רואים, הנה פה יש של לוויתן נושך את השור הבר, שור הבר נושך את הלוויתן, איזה יופי של מלחמה. כן? בסוף שני מתים, יורדים הצדיקים מהטריבונות, אוכלים אותם. בשר ודגים וכל מטעמים. בסדר? זה מה שאמר משה. אם הצון והבקר ישחט להם ומצא להם, אם כל דגי הים ינתן להם. הוא מצא להם. כן, הוא אומר, הם רוצים גם בשר של שור הבר וגם את הבשר של הלוויתן. מה אתה אומר? הקודש הכללי, פרק כף ג', הנקרא מלחמת הקודש והטבע. כן. היא כואבת. מה? זה עובר דרך הרע. נכון. ולכן צריך איזה עצבים של ברזל כדי להבין שדרך הרע הזה מתבטא משהו אחר. ודאי שזה לא, לא מלמדים, לא מחנכים ככה. חינוכית זה גרוע מאוד. אבל בהתבוננות של הצדיק הוא מוכרח להיות מונותאיסט. אם הוא מונותאיסט, הוא רואה את זה גם שם. בסדר? אגב, היה מישהו שניסה להשתמש בזה כדרך חינוכית. קראו לו שבתאי צבי. נכון? שבתאי צבי אמר, אם ככה, צריך לעשות עבירות לך תחילה. עכשיו, אתה מבין מדוע אנשים האשימו את הרב קוק בשבתאות? כי לא הבינו על מה הרב קוק דיבר. חשוב שהוא אומר, הנה, צריך לעשות עבירות. הרב קוק לא אמר את זה, הוא רק מסביר את התופעה. כי הם לא רוצים תורה. לא, אבל הם באים בשם נטיות טבעיות שבנפש האדם. רוצים, מה רוצים החילונים? הם רוצים עצמאות כלכלית, הם רוצים כבוד לטבע, הם רוצים נימוס ודרך ארץ, נכון? כל הדברים האלה זה, אדוני היקר, זה החוק. מכיר את הביטוי הזה? זה החוק. מה זה אומר זה החוק? זה, הרי אין תורה, אני צריך משהו אחר. הדתי אומר, מה אני שם על החוק? זה לא כתוב בתורה. נכון? איפה כתוב בתורה שאסור לזרוק עטיפה של מסטיק, של בזוקה על הרצפה? לא כתוב. אבל זה כתוב בטבע. בסדר? מה זה הקופסה הקטנה? אבל גם דתיים הם כאלה. לא, זה מה שאתה אומר, זה שיש בינוניות, זה גם אצל הדתיים, גם אצל החילונים. כלומר, החילונים אומרים, באנו לכאן כדי שיהיה לנו וילה וסטריאו, נכון? והדתיים אומרים, באתי לכאן כדי שיהיה אשתי בלך. ושהבן שלי ילמד בישיבת הסדר, וכשהוא יגמור את ההסדר, יהיה לו תואר שני במחשבים בבר אילן, ויקים לו וילה בשומרון, נכון?
זהו, הייתי אומר, אם כבר מישהו קדושת הטבע, זה הדתיות הלאומית. זה אלה
שנגיד
עושים טיול בטבע, ובסדר.
אבל מאיפה הם למדו את זה? מי לימד את הדתיים הלאומיים להתאהב בטבע? הדתיים לימדו אותם? או הלאומיים לימדו אותם? אתה יודע, היה הוויכוח בהסתדרות הציונית בזמנו, היה אדם בשם בנימין זאב הרצל, ראש ההסתדרות הציונית. רצה להקים מדינה. אמרו לו, הבריטים אין בעיה, נותנים לך באוגנדה. אמר, וואה, זה רעיון. מקלט לילה, היו פה גרומים אז בקישינב, כל מיני בעיות. הוא אמר, אולי הגיע הזמן, בינתיים. אי אפשר את ארץ ישראל לקבל עכשיו, לפחות שיהיה אוגנדה. הביא את זה לדיון בהסתדרות הציונית. מי היה בעד, מי היה נגד? בעד היו הדתיים, מי היה נגד? החילונים. למה? הדתיים אמרו בעצם מה היה מאחורי הדברים. ארץ ישראל אי אפשר עכשיו. אז בינתיים לפחות שהיא אוגנדה. מה תאמר? בלי ארץ ישראל יש לנו תורה לפחות. החילונים אמרו, תורה אין לנו. אתם רוצים לקחת מאיתנו גם את ארץ ישראל? לא יהיה. ברור? כן. לא, הוא אומר שהחילונים הם רוצים קטנות. אני אומר, גם הדתיים רוצים קטנות.
לא, למה? עצם זה שהוא עכשיו מקיים, עושה חיים בתורה, וגם רוצה בילה בשמורות.
כלומר, הוא רוצה חיים נוחים ובסדר, מסודרים. כלומר, הוא רוצה 3,000 צאן, 7,000 גמלים, 500 צמד אתונות, 500 צמד בקר.
לא, הוא רוצה להקים בית של תורה, ואז
גם
משיכה.
הוא רוצה גם, כן, בוודאי שהוא יקרא את שבת בשבתו, בתוך ארינת ישראל, בזמן קבלת שבת, אף אחד לא ישים לב. כן, הכל בסדר, כן. נכון? רבותיי, יש קידוש וכו'. יש אפילו דף יומי בשעה 5, תבוא. בסדר, הכל מסודר. בסדר? זאת אומרת, הקטנות היא מצויה בכל המגזרים. זה מקצוע ישראלי. עכשיו צריך להבין, למה הישראלי כל כך רוצה ראש קטן? אתה יודע למה? לא, כי הוא מפחד, הוא יודע באופן סמוי מה הגודל של השעה. ואם היינו יודעים בדיוק, אם היינו שמים לב למה שקורה איתנו עכשיו, היינו משתגעים. השעה היא כל כך גדולה, שאי אפשר לחיות ככה. כן? אתה יודע שאנחנו בתקופת הגאולה? ושהשכינה חוזרת לציון? תבין על מה מדובר פה. מדובר פה בשינוי מהותי, תיאולוגי של המציאות. אתה יכול לסבול את זה? אני יודע, טוב מאוד שאנחנו לא רואים את זה, כי אם היינו רואים את זה, אי אפשר היה לחיות. למשל, ראית את קריאת ים סוף? וואו! פתאום הים נפתח. נכון? בני ישראל עוברים בתוך הים. איזה הצלה, איזה גילוי שכינה. מה אמרו בני ישראל? משה, יש פה בוץ. כן, זה כתוב באבות דרבי נתן. כן. מה זה הטיט הזה? במצרים היה טיט, גם פה יש טיט. ברור? וזה כדי שאנחנו לא נרגיש את הגודל של השעה. כי אין בעל הנס, מכיר בניסו, ואין בעל הגן, מכיר בבעל הגן. ברור. טוב. אז מה עם השלושה האלה שבאו בעלילה? קין, עשיו ומנשה.
כל זה... מה הם קיבלו חצי ממה שהם רוצים?
מי?
קין קיבל חצי ממה שהם
רוצים. לא, אנחנו נראה את כל זה בפעם הבאה. כן.